שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1174, ואנחנו נדבר עם הרב לייטמן על אגו. אגו זה כוח שהטבע יצר באדם, ננסה להבין איך לעבוד איתו נכון, בדרך לחיים חדשים, תהיו איתנו, טל בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת, הרבה אנשים עושים מאמצים, להיפטר מהאגו שלהם, להמית את האגו שלהם, להתעלות מעליו, יש שעושים את זה דרך מדיטציות, יש אנשים שלוקחים סמים, יש כל מיני שיטות כדי איכשהו לעבוד עם האגו, כי היום אני חושבת שהרבה מאוד אנשים מבינים שהאגו פשוט מחרב לנו את היחסים, בעיקר ביחסים בין אישיים, אנשים מרגישים שהאגו לא נותן להם להגיע לשלום, לשלווה, לחיבור טוב, אז אנחנו רוצים היום קצת לדבר על, על התפקיד של האגו ביחסים בינינו, ומה באמת אפשר לעשות איתו סוף כל סוף. אז קודם כל, הייתי רוצה להבין איך האגו שלנו בא לידי ביטוי בקשר בינינו. אנחנו יודעים שאדם עם עצמו יכול לעשות כל מיני תרגילים, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו נמצאים עם אדם אחר, קשה לנו מאוד לשלוט בזה. אז מה קורה שם? למה האגו מחרב לנו את היחסים?
כי הוא מעמיד את האדם בכזה מצב שהוא רוצה לנצל את הזולת. כל הזמן לנצל את הזולת. שאני מסתכל על הזולת, אך ורק בצורה כזאת, איך אני יכול לנצל אותו לטובתי. איך שיעבוד בשבילי, איך שיעשה משהו בשבילי, איך אני אדרוך עליו, איך, בכל מיני צורות. ולכן זה, בסופו של דבר זה הורג בני אדם, זה מקלקל את התלמידים בכיתה, את עצמנו בעבודה, בחיים, גם בחיים זוגיים, הכל. כל זה האגו בא ומקלקל, מקלקל, מקלקל ליחסים בינינו, כך ש... שני חברים, זוג, בעל ואישה, או אפילו לא בעל ואישה, סתם איזה בחור ובחורה, לא יכולים, לא יכולים, בכל מצב שאנחנו רואים אותם, אנחנו רואים שהאגו לא נותן להם להסתדר יפה ונכון, לחיות חיי נחת. כמה, כל הזמן אנושות מתעסקת בזה, אם היינו חיים כמו חיות, שהכל היה מסודר לפי סולם הכוחות, מדרגות, אז היה הכל בסדר. אם היינו ככה חיים עם המלאכים, כן? אז מלך זה מלך, ואני תחתיו, כן? ואז הכל היה איכשהו בסדר. אנשים היו מקבלים את השליטה הזאת, היה סולם הערכים האלה ו...
היררכיה.
היררכיה, כן, הייתה מאוד ברורה. וזהו. מרגע שאנחנו מתחילים עוד יותר להתפתח, ואנחנו רוצים לשבור את הגבולות האלה, אז כבר אנחנו לא יודעים איך נכון להשתמש במי יותר ומי פחות, ואיך בכלל לנצל זה את זה.
האם האגו שלנו מסוגל לאהוב? זאת אומרת, כשאנחנו לא תיקנו את האגו שלנו, לא עשינו איתו שום דבר, האם אנחנו מסוגלים לך להגיע ליחסים של אהבה בין בני זוג, בין...
לא, לא יכולים, לא יכולים. ברגע שאנחנו מדברים על אהבה, אנחנו מתכוונים לאהבה שאנחנו מספקים זה לזה, זה שירות מיני. אבל לא, אלה ילדים, זה כבר הטבע שכך מחייב אותנו. אבל באמת, אין כאן שום דבר של אהבה, מה שאנחנו כביכול רוצים לראות במילה הזאת, בהגדרה הזאת. מה זה נקרא אהבה? אהבה זה נקרא שאני אוהב את השני, ברצון שלי, יותר ממה שאני אוהב את עצמי. כן, זה נקרא אהבה. ואנחנו רואים שזה אין דבר כזה.
אין דבר כזה בעולם?
לא, אין. אני מצטער להגיד לך.
אין אהבה בעולם.
אבל לא, כי העניין הוא שאנחנו לא מסוגלים להתעלות למעלה מהרצון לקבל שלנו, מתועלת עצמית. אם אני רואה שזה לתועלת עצמית, אז אני אוהב את הזולת, כמו שאני אוהב את איזה מרק, או אוף. כן? הייתי עושה תרגיל כזה עם הבת שלי, שהייתה אז קטנה. כן? שאת אוהבת את הדג, כן, תנשקי אותו. לפנייך, בצלחת, חתיכת דג, נו תעשי. לא יכולה. למה? את אוהבת אותו? עכשיו אמרת שאת אוהבת דגים.
כן.
זאת אומרת, מה כאן המשחק? שברור לנו באיזה צורה אנחנו אוהבים. למה לא בצורה כזאת? אפשר להגיד שאני אוהב גם כן אישה, ילדים, ובכלל הכל בעולם שאני אומר אני אוהב את זה. אני אוהב את זה בצורה אגואיסטית, שזה מביא לי תענוג, בצורה מיוחדת, באופן מיוחד, בצינור המיוחד. אני אוהב איזה מוזיקה, ברור באיזה צורה אני אוהב אותה, כן? וכן הלאה. הכל זה להנאת עצמית, ולכן זה לא אהבה מה שאנחנו חושבים שזה. אני חושב ליהנות לזולת, לטובתו, אין לטובתו. זה לטובתי כך לעשות, ולכן אני עושה לטובתו. זה כמו עם ילדים. אני קונה להם משהו, אני מטפל בהם, כי אני מרגיש בזה תענוג. וברגע שזה לא, אין לי קשר אליהם כמו לילדים שלי, נעלם העניין. אין לי שום דחף משהו לעשות, לחשוב עליהם, לדאוג להם.
שמה זה דחף אינסטינקטיבי שיש לי מהטבע.
כן.
אוקיי, אז כאילו השלב הבא הוא שהבנו שהאגו הוא אולי האויב מספר אחד שלנו כבני זוג, כמשפחה וכאנושות באופן כללי. אז מה הצעד הבא? אם אנחנו צריכים להמית את האגו שלנו, להרוג אותו, לדכא אותו, מה ההגדרה הנכונה של מה שצריך לעשות עם זה?
לשלוט. לשלוט. זאת אומרת, לדכא אותו בטוח לא, להמית אותו בטוח לא, להשתמש בו בצורה נכונה, כן. כי כל דבר שנברא מהטבע, זה הכל, אנחנו צריכים להשתמש בזה בצורה נכונה. אז אם בדומם צומח וחי, הגוף שלי פועל בצורה אוטומטית, הוא יודע מה טוב ומה רע לו, כן? אז בדרגת האדם, שזה מעל דומם צומח חי, והאדם, המדבר מה שנקרא, אני לא יודע איך להפעיל את עצמי. ולכן כאן אני צריך ללמוד מה אני עושה כדי להיות מקושר בצורה יפה עם האחרים. למה בצורה יפה ולמה עם אחרים? כי האגו שלי כך עובד. האגו שלי עובד כך שאני מתייחס אך ורק לדומם וצומח לחי ולבני אדם, בצורה שאני רוצה להשתמש בהם להנאתי, או אפילו הנאה שלי בזה שאני משתמש ומדכא אותם. שלא מביא לי את זה תענוג ממש לגוף שלי או למשהו, אלא בזה שאני מדכא אותם, אני נהנה. זאת אומרת, יש כאן ממש שימוש בזולת בצורה שלא מביא לי תועלת טבעית, אלא זה מביא לי תענוג בהיקפין, שאני נהנה מזה שאני מדכא את הזולת, שאני יותר למעלה ממנו. זה האגו האמיתי.
אז מה זה נקרא להפוך את המצב הזה, לתקן את המצב הזה? איך נראה?
שאני אשרת את אחרים. פשוט מאוד. אם אני יכול כך להתייחס לכולם, שאני מדכא אותם ואני רוצה בצורה טבעית שבא לי ביצר הרע הזה להעמיד אותם לטובתי, כן? לשליטתי, אז אני יכול לעשות את זה בצורה הפוכה. להשתמש במנוף הזה, לשרת אותם, לשרת להם, למלות אותם.
איך אני עושה את זה באופן פרקטי? נגיד אני נמצאת בזוגיות, אז עכשיו מה אני צריכה לעשות הפוך ממה שאני עושה בדרך כלל? איך אני מגיעה למצב כזה של רק לשרת? זה נשמע קצת רחוק.
את משרתת, את עושה את זה כאימא, כאישה, אבל את עושה את זה בגלל בגלל שזה מביא לך תענוג. שעל ידי זה יהיה לך משפחה, ילדים, בעל, בית וכן הלאה וכן הלאה. כן. אז את מוכנה לשלם
להשקיע,
על זה.
כן.
אבל אם לא הייתה קשורה כך אליהם, נגיד לשכינים את לא קשורה, למה את לא עושה את זה שם? זה ברור, כי זה לא...
כאילו מנותק מהחשבון שלנו של עלות ותועל.
נכון, נכון. ולכן מה שאנחנו צריכים כאן, זה להביא את האדם למצב שהוא מרגיש שכל העולם זה משפחה שלו. ואז הוא צריך להתייחס לכולם כמו שהוא מתייחס לעצמו, למשפחה שלו. בצורה כזאת אנחנו נוכל לאט לאט להתקרב להבנה. ביצוע זה כבר עוד שלב גדול מאוד ורחוק. אנחנו יכולים אז לפחות להתחיל להבין למה טבע ברא בנו האגו, ובאיזה צורה אנחנו צריכים לטפל בעצמנו כדי להפוך, ככה כמו במנוף, את הכוח הרע הזה לכוח הטוב.
אני רוצה רגע לשאול, רוב האנשים הם לא מסוגלים להתמודד עם כמות הבעיות שיש להם באופן אישי או במשפחה שלהם, אז איך בן אדם אמור להתמודד עם הבעיות והצרכים שיש לשכנים האלה, אבל לכל העולם?
ברגע שאנחנו מתחילים להתייחס לעולם כמו למשפחה אחת, אנחנו פתאום מרגישים את עצמנו שיש לנו מלא כוחות, יש לנו הבנה והרגשה איך אנחנו צריכים להתנהג נכון ואיך להסתדר. ממש איך להסתדר. פתאום יש לנו כוחות, שכל, רגש, אין שום בעיה.
למה? מאיפה מגיעים פתאום כוחות ושכל ורגש?
מפני שאנחנו רוצים להשתמש בכוח האגו בצורה הפוכה, אז מגיע לנו במקום כוח המוגבל הרע, כמו שאנחנו מרגישים את עצמנו תמיד, זה משפחה שלי וזה שלי וזה שלי וזה לא ולא 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 וכן הלאה. פתאום אני מרגיש את עצמי חופשי, שאני יכול להשתמש באותו כוח רק בצורה טובה. ואז נראה לכל העולם מערכת אחת, ובמערכת הזאת שורה כוח עליון אחד, והוא כוח השפעה ואהבה, וכך אני גם כן רוצה להצטרף אליו ולחיות עמו.
אבל אני לא אלך הרי לשרת אנשים, את השכנים שלי באותו אופן שאני משרת את בני הבית שלי, זה פשוט לא הגיוני. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מרכיב שחסר לי, במה זה בא לידי ביטוי שאני אוהבת את כולם כמשפחה?
ביטוי בינתיים בזה שאני מתחיל ללמוד את הדברים האלה. שמתחיל להבין איך הטבע סידר לי את זה. שאני מתחיל לראות איך אנחנו... איך אנחנו צריכים להתקלל זה בזה.
מה זה אומר להתקלל זה בזה?
שאיך אנחנו צריכים להיות מחוברים במערכת אחת, שנקראת אדם הראשון. איך אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו פשוט נכללים זה בזה. זה...
איך זה קורה בעצם? כי אני יודעת שאנשים הם עושים מדיטציה כדי לנסות להגיע למצב של לעלות מעל האגו, לוקחים סמים, עושים כל מיני דברים כדי לנסות להשתחרר מהתפיסה של אני כנפרד מהשאר. אז מה בעצם הטכניקה שאדם יכול לעשות מה שאתה אומר, לדכא את האגו שלו ולהתחיל להרגיש שכולם הם המשפחה שלו? איך זה קורה?
זה עניין של קבוצה ולימוד בקבוצה. ולעשות תרגילים וחיבורים, עד שאדם מקבל הרגשה שהוא נמצא במערכת הטבע העליון.
יש איזשהו תרגיל או תרגול שאדם יכול לעשות עם עצמו כדי להתחיל להתקרב לזה?
רק תרגילים בתוך הקבוצות הקטנות, ששם הוא עושה תרגילים.
איזה תרגיל?
שם הוא לומד את זה.
איזה תרגילים למשל? מה בעצם האדם?
חיבור. חיבור גבר עם גברים, אישה עם נשים, ילדים עם ילדים, וכך הם מתחילים ללמוד מה הטבע דורש מהם, עד כמה שהם יכולים באמת לממש את הפקודות האלה של הטבע, כדי להגיע למצב שחיים בעולם ללא שנאה, חיבור, ומרגישים את עצמם כבר שמשיגים את העולם יותר עליון. זאת אומרת, מציאות שהיא יוצאת מהאגו, מהמלחמות האלה, ואז מובן להם שהכל תלוי עד כמה שאדם נמצא בכוונות מחוץ לו, מחוץ לאגו. שהאגו הזה זה ממש זה נסח.
נכס.
זה נכס שלנו הגדול מאוד, שאנחנו על ידו יכולים לעלות למעלה מהטבע שלנו. והנכס הזה הוא נותן לנו הרגשה שיש עוד מציאות הפוכה, ואנחנו יכולים להגיע אליה.
זאת היא המטרה של ההתפתחות של האדם, להגיע למציאות ההפוכה הזו?
כן.
תגדיר אותה במשפט אחד, מה זו אותה מציאות הפוכה?
הפוך מהאגו.
ואיך היא קשורה לאגו?
היא הפוכה. ולכן אגו שנמצא בנו, הוא נותן לנו אפשרות, הזדמנות, להכיר בו ולעשות משהו מעליו.
עכשיו, המציאות הזו ההפוכה היא מציאות שיש בה את הכוחות האלה שתיארת קודם, כוחות של אהבה, כוחות של להרגיש שכולם הם כמו משפחה שלי.
כן.
הבנתי, אז לכן היא הפוכה. כי כן. במקום להרגיש רק את עצמי ואת המשפחה שלי, אני מרגיש את כולם כמו שלי, כמו המשפחה שלי. עכשיו, הבנתי מה המטרה. זו המטרה הגדולה של ההתפתחות של הבן אדם?
הגדולה ביותר.
הגדולה ביותר. עכשיו, אדם שעושה מדיטציה, על מנת להגיע לאותה הרגשה של מציאות הפוכה, שכולם כמו משפחה שלו, שיש בו אהבה לכל, ומרגיש שיש בו באמת אהבה לכל, ושכולם כמו משפחה שלו. במה התחושה שלו שונה מהתחושה של אדם שמתרגל את ההתקדמות הזאת למציאות הפוכה בתוך עבודה קבוצתית? נאמר שמדיטציה זה משהו שאני עושה כפרט עם עצמי, ואתה דיברת, הדגשת דווקא את התרגול הקבוצתי. אז במה נבדל אדם שיגיע להרגשת המציאות הזאת על ידי מדיטציה אישית, לעומת תרגול קבוצתי שעליו דיברת קודם?
כי בתרגול קבוצתי אתה באמת מתעלה מעל האגו.
מה המילה באמת אומרת?
שזה לא אשליה, אתה לומד איתם יחד, איך אתם הופכים את הכוח השלילי לכוח חיובי. מה שאם כן, בכל המדיטציות האלה, אתה סגור בתוך עצמך, ורק בכוח הדמיון שלך ובמאמץ הפנימי, אתה משתדל כאילו לא להיות, כאילו לא להיות בשליטת האגו. אתה לא מקבל מלמעלה איזה כוחות. ודאי שיש לך איזושהי התנתקות מהאגו, אבל לא שאתה עובד עמו בצורה שאתה בונה כאן מערכת חדשה. והעובדה שכל אלו מתעסקים בכל המדיטציות ובכלל בכל השיטות האלו, הם לא קשורים זה עם זה. הם לא קשורים זה עם זה. כל אחד בפני עצמו בפינה שלו יושב, במדיטציה שלו וזהו.
אנשים חווים הערות.
כן,
חווים עולם אחר, גבוה יותר.
לא, זה הכל נראה להם שזה עולם אחר. הם חווים את ההתנתקות מהאגו הגשמי הארצי, מרגישים את עצמם יותר טוב. זה נכון. אבל, זה לא נותן להם אפשרות לפעול בעולם העליון, להרגיש עולם העליון, להבין איך שהם נכנסים אליו ואיך הם פועלים בו, בכלל לא.
מה קורה באינטראקציה הזאת בין אנשים בקבוצה שכן מאפשר את זה?
כי דווקא האגו שלנו שהוא פועל אדם כנגד אדם, בהפכיות כל אחד לשני, הוא כאן מראה לנו עד כמה שאנחנו צריכים להפוך את האגו שלנו, כוח השלילי, איש לרעהו לכוח החיובי.
איך?
מה שאין בעצם באף שיטה אחרת. שם אין שיתוף, אין חיבור בין בני האדם להיות בקבוצה כאחד.
שמה זה אומר שהם כאחד? במה הם
כאחד? כאחד שהם ממש מגיעים למצב שאין הם יכולים להגיד שאנחנו בגוף אחד, אנחנו באחד. לא, כל אחד יושב בפינה שלו, לא מתקשר לאחרים, מכונס בתוך עצמו ומשתדל להתנתק מהאגו שלו הפרטי הקטן.
מה בעצם קורה לאני של האדם בתהליך הזה? דיברנו בתוכניות קודמות שהאגו שלנו זה הצורך להיות מישהו שכולם מסתכלים עליו, שהוא מוערך, שהוא גדול בעיני כולם. מה קורה לאני של האדם כשהוא עובר תהליך כזה של התעלות מעל האגו? הוא מאבד את הצורך הזה?
אדם שמתעלה מעל האגו לפי שיטת הקבלה, הוא מרגיש את עצמו שהוא מתקרב לאחרים על פני תחייה מאחרים. שני כוחות האלה פועלים בו כאחד. ואז כשבצורה כזאת הוא מתקרב לאחרים, זאת אומרת האגו שלו עובד, הוא לא יכול, הוא לא מדכא אותו. זה אגו שכל הזמן גודל והוא מעל האגו מתקשר לזולת. זאת אומרת הרצון לקבל שלו גודל, ורצון להשפיע שלו, לאהוב, להתחבר, גם כן למעלה מזה גודל. ואז יוצא שעל כל פשעים תכסה אהבה, שהוא בצורה כזאת, באמת מתקשר לזולת. ובזה הוא ממית את האגו שלו. מה זאת אומרת ממית את האגו שלו? שהופך אותו להפך, להתקשרות, לכוח האהבה. כי אין לנו כוח אהבה, אין לנו כוח חיובי ביחס אחד לשני, אלא אך ורק בצורה כזאת, הוא הופך אותו ממש, את הכוח השלילי לכוח חיובי.
אז דיברת עכשיו גם אתה על להמית את האגו. הרבה תרבויות מדברות על להמית את האגו, הרבה אנשים שעושים כל מיני תרגולים מדברים על מות האגו.
כן.
זה לא ביטוי שהוא יהודי לחוכמת הקבלה, ובכל זאת קודם בידלת את העבודה עם האגו שמלמד את חוכמת הקבלה משיטות אחרות. אז תהדד לי את הבידול, כי גם אתה עכשיו גם השתמשת באותו
ביטוי. אין לך בשיטות אחרות להמית את האגו, אלא רק לדכא אותו, שאתה לא מרגיש אותו, כביכול הוא לא מפריע לך. אם אתה יושב בפוזה לוטוס על איזה פסגה ושם אתה נמצא באיזה מדיטציה, אז ודאי שאתה לא מרגיש לא קשר עם האחרים ולא שום דבר לא נוח מאחרים, ואתה להם והם לא. זהו, כמו שאתה יודע, עד היום הזה באותו הודו יש לך מיליארדי אנשים, כן, שהם נמצאים בצורה מאוד קשה זה עם זה. כל אחד חושב לעצמו, כל אחד מכונס בתוך עצמו, קסטות שהיו להם כל הזמן, והבדלים האלה בין האדם, אף שום דבר לא נעלם.
לא, אני לא מדבר על המון העם, אני מדבר על היחידים המפותחים יותר. פגשת הרבה חכמים הודים בחיים שלך.
גם כן.
הם מדברים על התנתקות מהאגו, הם מדברים על להמית את האגו. מה ההבחן שהם עליו מדברים בלהמית את האגו, בלהתנתק מהאגו, לבין ההבחן שאתה לומד בחוכמת הקבלה? זאת השאלה שלי.
שהם סך הכל מכניסים את עצמם לתנאים, שהם על ידי מדיטציות, על ידי כל מיני התכנסויות האלה פנימיות, הם לא מרגישים שהאגו מפריע להם. סך הכל. זהו. מה שאם כן חוכמת הקבלה, היא נותנת לך המצב ההפוך. האגו שלך כל הזמן גודל. גודל. ואתה למעלה מהאגו הגודל, חייב לבנות קשרי אהבה וחיבור. זה שיטה אחרת, הפוכה מכל השיטות האחרות.
למה הוא גדל כל הזמן?
הוא גודל מפני שאני משתמש בו יותר ויותר, רק בצורה הפוכה. אני משתמש בו כמו בלבנים שאני בונה בניין. אני מסתכל עליו כמו על חומר הבריאה שנחוץ לי.
קצת איבדתי את התפיסה של מה זה בכלל, כאילו אגו. דיברנו על זה שזה הרצון שלי לשלוט באחרים, לנצל אותם, להעלות את עצמי עליהם.
אז אני הופך אותו לצורה הפוכה. כן.
והצורך הזה כל הזמן גדל בי, ואני שוב פעם...
אני אוהב את האגו, ואני משתמש בו יותר ויותר. רק בצורה שאני על פני זה אוהב את השני. ואז בכמה, כל גדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז עד כמה שאני מצליח להיות למעלה מהאגו שלי, מוסיפים, 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 הטבע מוסיף לי את האגו.
זה נגמר מתי שהוא האגו הזה?
כן.
אם אני מסכם מה שהבנתי עד כה, אתה אומר, יש לדבר על לצאת מהאגו, להמית אותו, להתנתק ממנו ולאהוב את האחרים, ויש לעבוד ולהגדיל את האגו וגם לאהוב את האחרים. אז מה ההבדל בין להתנתק מהאגו ולאהוב אחרים, שעל זה מדובר בהמון דתות והמון תפיסות עולם, לבין להגדיל את האגו ועוד יותר להעצים אותו וגם לאהוב את האחרים? כאילו על אהבה מדברים כולם.
לא, אתה רק מדבר על אהבה. איפה אתה רואה את האהבה הזאת?
למשל, פגשתי הרבה חכמים בהודו שהם כל כולם, אני לא מדבר על המון העם, אני מדבר איתך על יחידים מפותחים יותר, הם מדברים על אהבה.
מדברים.
לא, מה זאת אומרת מדברים? לא בא לתת להם ציונים, מי אני בכלל שאני אתן להם ציונים, אבל על אהבה מדברים בכל הדתות. אין דת אחת שלא מדברת על אהבה.
כן.
אז אין פה חידוש בלדבר על שצריך לאהוב, שצריך להתייחס לכל העולם כמו משפחה. העולם מלא באנשים שכך חושבים. החידוש פה לדעתי זה שאתה מדגיש שיש את הסיפור של האגו, האם אני מקטין אותו או מגדיל אותו.
כן.
זה רק הדבר היחיד שאני מזהה.
אם אני מצליח להשתמש בו נכון, אז אני מגדיל אותו.
מה זה עושה אז לאהבה? זאת השאלה שלי. אם הגדלת את האגו במקום להקטין, במקום להמית אותו, הגדלת אותו וצירפת אהבה. מה זה עושה לאהבה?
ואז אני חייב להגדיל אהבה. כדי לשלוט על האגו.
זו אהבה כבר מאיכות אחרת?
בטח.
במה? ספר לי על זה מילה.
לא נגיד שאתה עם אשתך, הייתם חיים טוב וכמו הכל, ופתאום הגעתם לאיזה מין התפרצות האגו. כן, איזה מין תקלה יש ביחסים.
כן.
מה אתם עושים?
לא נעים לספר.
אתם עכשיו עובדים על זה, איך לחסות את האגו שגדל ביניכם, ומבדיל ביניכם, איך לחסות אותו באהבה.
ואז?
ואז אתם שוב אוהבים זה את זה.
מה בזה רצית להדגים לי?
שאז אתה מבין בשכל שלך וברגש שלך, שאתה עכשיו הולך בצורה ופקיחת עיניים, לפתוח את היחסים באהבה, כדי שהאגו תהיה תחתיו, ובזה אתה מצליח.
זאת אומרת, ככל שהאדם גודל לו האגו, זה דווקא פוטנציאל להגדיל את האהבה ולהעלות אותה לרמה אחרת בכלל.
אמת.
זה כבר יהיה נושא לתוכנית נוספת, אז מה נגמר? תודה לך הרב לייטמן, תודה טל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. תבואו שוב, כל טוב, להתראות.